טוב, שלום לכם מוריי ורבותיי. אנחנו רוצים להמשיך הלאה. בשיעור הקודם הספקנו לדון על הקרבות של האי. היו שני קרבות. הראשון הסתיים, כפי שאתם זוכרים, בכישלון חרוץ, וההשלכות על הפסיכולוגיה גם של בני ישראל מצד אחד וגם של עמי כנען מצד שני הייתה משמעותית מאוד. הניצחון הזה הראשון של עלי האי על אנשי ישראל בעצם יצר איזה תקדים, כי עד כה הישראלים נתפסו בתודעת עמי כנען כסופרמנים. הירדן נבקע בקלות, הוא לא משמש מכשול דרך. יריחו עם כל הערים הבצורות שלה, עיר הבצורה שלה, היא הפכה ונפלה כמגדל קלפים, ובאיזשהו מקום איזו תחושה שאי אפשר להילחם עם הסופרמנים האלה, ופתאום נפילה. הנפילה הזאת מצד אחד הייתה מכה קשה, כפי שיהושע מתאר את הדברים בצורה מאוד נוקבת, ההשלכות של זה הן קשות. מצד שני, התפיסה של עמי כנען, הנה אפשר לנצח את הישראלים, והם לא כאלה בלתי מנוצחים. באמת הקרב השני שבא לאחר מכן, והדגש היה, כפי שכבר הזכרנו, שכל עם המלחמה עולה לקרב הזה, באמת הסתיים הקרב השני בניצחון משמעותי, וכתוצאה מכך בעצם עם ישראל שוב חזר להיות במעמדו הקודם, לא לגמרי, כי בכל אופן הניצחון שהיה בקרב הראשון על האי עשה את העסק שלו. בכל אופן, הכתוב מדגיש פה שהניצחון הזה הצליח לגרום לכך שהמציאות מתחילה קצת לחזור הכתוב מציין פה כמה דברים שלא הספקנו לדבר עליהם ככה בלעת הדברים של השיעור שעבר. רוצה לעשות כמה השלמות קטנות ולאחר מכן להשלים את פרק ח' שלא השלמנו את המעמד בגרזים באבל, דבר שהוא חשוב בפני עצמו, ולאחר מכן נוכל להמשיך הלאה לפרק ט' וכל מה שקשור בו. אז ככה, קודם כל הנושא הזה שעובר כחוט השני לאורך כל ספר יהושע, הכתוב מדגיש לנו את העובדה שיהושע מקפיד, כפי שכתוב למשל בפרק ו', כאשר הוא מכה את אנשי יריחו, אז הכתוב מספר לנו שיהושע דאג לכך שהוא עיקה את אנשי העיר, והכתוב מזכיר לנו שמה שהוא מכה, כן, את אנשי העיר. הכתוב מספר לנו גם פה, תכף נמצא את הפסוק שנוגע בעניין, גם אם זה לא נזכר פה באופן ישיר, זה נזכר בהמשך. הוא לא מכה רק את אנשי העיר, הוא מכה גם את מלכה של העיר, גם את המלך של העיר. והכתוב מזכיר לנו בהקשר הזה דווקא כאן בפרק ח', כן? הכתוב מספר לנו בפרק ח' בפסוק כף ה'. אז קודם כל כמה דברים מעניינים, איזה משהו באמת יחידאי כמעט בתנך כולו. אחת השאלות המעניינות, כמה אנשים יש בעיר בצורה כזאת? שאלה מעניינת. המקום היחידי שכתוב נותן לנו מספר מופיע כאן בפרק ח' בפסוק כ"ה, פרק ח' פסוק כ"ה, ויהי כל הנופלים בים ההוא מאיש ועד אישה 12,000 כל אנשי האי. אתם רואים, העיר לא מסה אדורה, 12,000 אנשים. עכשיו 12,000 האנשים הללו זה באמת משהו שמבטא את הקיבולת השגרתית של עיר בתקופה ההיא. אמרתי לכם, זה לא מאות אלפים, זה משהו קטן. כן, כן, במקרה הזה. עכשיו, כנראה ממלכת האי לא הייתה ענקית, כי יש לי ידע מלך בית אל שהוא לא רחוק, ולכן אני אומר, זה היה מלכות קטנה יחסית כנראה. אבל שוב, עוד משפט קצר, זה לא מסות גדולות של אנשים שחיים בתוך העיר, וגם מבחינה טכנית אי אפשר להכניס בשטח כל כך קטן מאות אלפים. זה לא, זאת לא המציאות. כן.
יואל בינון טוען שהאי זה מהצד השני של הר חצור, במרחק של החצור.
כן, אני מכיר את ה... הוא מדבר שם על... אין תכף, לא אין קניה, אין תכף, אני זוכר איך קודם במקום הזה. כן, אני מכיר את ההצעה שלו איפה זה ממוקם, אין לי בעיה. זה הולך, הוא לוקח את צפונית מזרחית לבל. אוקיי, אני מכיר את הדיון, מכיר את המאמר שלו ואת ההצעה שלו, אבל עדיין, כפי שאמרתי, זה על הציר של ציר אלון. על הגבול שבין ההר למדבר. כי כשאתה יורד מזרחה, הטופוגרפיה לא מאפשרת, הטופוגרפיה ותנאי השטח לא מאפשרים קיום של יישובים. לכן חייבים להצמיד את זה לאורך ציר אלון. אז המקום, אין סמיה. אז אין סמיה נמצא קצת בחלק הצפוני ליד כוכב השחר. ויש כאלה שמורדים יותר דרומה לכיוון דיר דיבואן, לכיוון האזור הזה. אוקיי, הוויכוח על המקום המדויק לא תם עדיין, כי גם המקום שהוא מציע לא נכפר באופן משמעותי, והמקום הוא יש לו יתרונות מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים לעומת מקומות אחרים שהוצאו, לכן יש בזה יתרון, אבל אין פה עדיין אמירה מוחלטת שזהו זה, כן? ונשאיר את זה פתוח. בכל אופן זה לא שטח גדול, וזאת לא ממלכה גדולה. נקודה נוספת שהזכרנו בפעם הקודמת, פרק ח' פסוק כ"ו, ויהושע לא השיב ידו אשר נטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי ההי. נכון שהנטיית כידון כפי שהזכרתי לכם בפעם הקודמת הייתה אות מוסכם שבאמצעותו אותת יהושע לתצפיתנים של המערבים לקום ולצאת לפעול. כפי שהיה כתוב מלמד אותנו בפרק בפסוק י"ח, פרק ח' פסוק ג' יהושע נטב בכידון אשר בידך אל העי כי בידך אתננה ויית יהושע את ידו בכידון אשר בידו אל העיר והעורב קם מהרה ממקומו וירוצו, למה? כינתות ידו, שראו שידו מוטע עם הכידון, זה היה איזה סימן מוסכם שקדימה הסתער. אבל אם זה רק היה סימן טכני, אז ברגע שהכוחות פרצו, מה היה צריך לעשות לישוע? הוריד את היד. אבל הכתוב מספר לנו בפסוק כ"ו שיהושע לא השיב ידו כל עוד המקרב על העי התקיים. זה מזכיר לנו מה? את ידי משה. דהיינו ידי משה שמונפות אל על כל עוד הקרב מול המלאק מתנהל. זאת אומרת יש פה משהו שהוא מעבר לצד הצבאי הטכני בלבד, יש פה גם משהו של איזה משהו סגולי רוחני שצריך להסביר אותו. אבל קודם כל ברור לגמרי שאין פה רק איזה איתות טכני צבאי, כמו שהוא גם זה היה, אבל זה לא היה רק זה, היה פה גם איזשהו מימד רוחני שהשפיע על מהלך הקרב. דבר נוסף שרציתי לחדד פה בקטע הזה, בפסוק כ"ח, וישרוף יהושע את העי וישימה תל עולם שממה עד היום הזה, ואת מלך העי תלה על העץ עד את הערב, וכבוא השמש ציווה יהושע ויורידו את נבלתו מן העץ וישליחו אותה אל פתח שער העיר ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. במילים אחרות הכתוב מלמד אותנו פה על העובדה שיש מצד אחד רצון לפרסם את המתתו של מלך העי שלחם בישראל ואף גם הנחיל להם תבוסה בסבב הראשון, אבל מצד שני הוא יש בו צלם אדם, והדבר הזה מזכיר לנו באופן ברור גם הביטוי נבלתו על העץ וגם על כבוא השמש. זה מה שכתוב בספר דברים בפרשת כי תצא, כן? ספר דברים בפרשת כי תצא בפרק כף ג', כן, ספר דברים בפרק כף ג', הכתוב מספר לנו שם משהו שנוגע גם להלכות המלחמה, אם כי במקור זה מופיע דווקא לא בהקשר למלחמה, אלא בפרק כף ב', סליחה, אלא בהקשר לנדוני בדין, דווקא פרק כף א' אפילו, עוד יותר לפני, ממש בהתחלה. כתוב לנו שם ביחס לנדוני בדין, פרק כף א' פסוק כף ב', ספר דברים, פרק כף א' פסוק כף ב', וכי יהיה באיש חטא משפט מוות. היינו בית דין, פסק דין מוות לאדם שעשה מעשים שההלכה היהודית מחייבת כך, וכל הכללים התקיימו, עדים, התראה וכו', והוא מת, והתעלית אותו על העץ, המיטה היא לא בתלייה, בארבע מיטות בדין, אחת מארבע מיטות בדין, לאחר מכן תולים אותו כדי לפרסם את המטתו. לא תלין נבנתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי. דהיינו, לא מעלינים את, את, את הגבייה על העץ, אלא קוברים אותו. מפה דרך אגב נלמדים הלכות קבורה כולם. אלא התורה מדגימה את הדין הזה, אפילו במקרה קיצון של אדם שהתחייב מיטה במיטת בדין. אף על פי כן, הוא נשאר בן אדם. וכשאנשו אותו, אנשו אותו, וצלם אלוקים שבאדם נותר בו, ולכן יש חובה לגבור אותו, ולנהוג מנהג כבוד בגבייה שלו. והדברים נאמרים באדם שהתחייב משפט מוות, קל וחומר בבנו של קל וחומר, באדם רגיל שמת ביתה רגילה שחייבים לקבור אותו, וזה חלק, זאת מצווה, מצוות קבורה נלמדת מן המקור הזה. עכשיו מה שאני בא לחדד ולהדגיש, שיהושע לא יסתפק בתפיסה הזאת ביחס לישראלים ויהודים, גם לחללי האויב, אחרי שהוא המית אותם, ושמתבקש בתנאים האלה של המלחמה, הרי הוא קובר אותם, והוא קובר פה את מלך האי, מביא אותו לקבורה, ולא משאיר אותו תלוי על העץ, למרות שכך היו נוהגים, וכך נוהגים עד היום בכל מיני מקומות, שמתעללים בגביעות וכו'. יהושע מכבד את צלם אלוקים באדם, גם של האויב, והוא קובר אותו, כפי שמחייב את ההלכה, הוא כבוא השמש, דיינו לפני השקיעה, הוא קובר אותו, ולא תלין נבלתו על העץ. הדבר הזה חוזר לעצמו גם באירוע שיהיה בפרק י'. גם בפרק י' כתוב מספר לנו על מלחמה נגד חמשת מלכי הדרום, עוד נגיע לזה בהמשך. ואז הכתוב מספר לנו בפרק י' בפסוק כ"ו, פרק י' פסוק כ"ו, ויקם יהושע את חמשת המלכים האלה אחרי כן, וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, ויהיו תלויים על העצים עד הערב. פרק י' פסוק כ"ו, ועכשיו בפסוק כ"ז, ואי לעת בו השמש ציווה יהושע ויורידו מעל העצים וישליחו אל המערה שנחבאו שם וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. במילים אחרות, אתם רואים שגם פה את חמשת המלכים האלה הוא דואג לקבור. זאת אומרת, ההלכה שדואגים לצלם אנוש גם במלחמה ואפילו של חללי אויב, זאת הלכה שנוהגת הלכה למעשה, יהושע מקיים אותה. אנחנו מכירים את זה רק כדי לסגור את המעגל הזה ככה כאיזה נקודה מעניינת. אם תסתכלו רגע בתיאור מלחמת גוג ומגוג, חלק מתיאור של מלחמה עתידית, הכתוב מספר לנו בספר יחזקאל, בפרק למד ת', ספר יחזקאל פרק למד ת', שם הכתוב מספר לנו במאבק שהתקיים כאן בארץ מול הקואליציה של גוג ושל כל הנלווים אליו. ואז הכתוב מספר לנו בפרק למתת בספר יחזקאל שיהיו שם חללים רבים של האויב, שיהיה להם מפלה בארץ. ואז הכתוב מספר לנו שם בפסוק י"ב ספר יחזקאל פרק למתת פסוק י"ב, וקברום בית ישראל, דיינו הישראלים יקברו את החללים הללו. וזה לקח שבעה חודשים, זה היה מבצע ענק, כפי שהכתוב מעיד, זה יהיה מבצע ענק, כי יהיו רבים רבים חללים של האויב. ובאמת הוא מתאר פה בהמשך איזה מבצע שיש צוותים סורקים, מסמנים את מיקום החללים, ואחריהם, בהתאם לסימון שהותירו הצוותים הסורקים, הם קוברים את החללים שהם סומנו בסריקות של צוותי הסריקה. אז הנה התופעה הזאת של קבורת. מה שחשוב להדגיש בנקודה הזו, את העובדה שהוא מכה את המלך, והמלך כן, כתוב בפרק ח' פסוק כ"ג, אני חוזר שוב לענייננו, פרק ח' פסוק כ"ג, ואת מלך האי תפסו חי והקריבו אותו אל יהושע, והיא כחלות יהושע להרוג את כל יושבי האי בשדה במדבר אשר דפום בו, ויפלו כולם לפי חרב אטומם וישובו כל ישראל. ואז הכתוב מספר לנו על המתת מלך האי, והכתוב חוזר ומדגיש לנו שוב ושוב את העובדה שיהושע איננו משאיר לעצמו את המלכים שנכבשו. הוא חוזר ומזכיר את זה שוב ושוב ביחס להתנהלות יהושע גם ביחס למלכים שהזכרתי קודם בקרב של מלכי הדרום. והכתוב מספר לנו שהדבר הזה נעשה, כן, הנה בואו תסתכלו בבקשה בפרק י', הוא חוזר לזה שוב ושוב, כן, אחרי שהוא הורג את חמשת המלכים בפסוק כ"ו וכ"ז, הכתוב מספר בפסוק כ"ח, הוא לוחד את מקדה והוא תופס את העיר ואת מלכה אחרים, פסוק כ"ח, ואת כל אשר הנפש אשר בא לו אישי לשרית, ויעס למלך מקדה כאשר עשה למלך יריחו. הוא עובר ממקום הבא והוא מכה את לבנה, תופס את המלך ומכה את מלך לבנה כאשר עשה למלך יריחו, וכפי שכמובן למלך האי. ובהמשך הכתוב מספר לנו שהוא עובר הלאה, לוחד את לחיש, לוחד אותה ומלך גם המלכים שהוא תופס אחרי כן, וכן, מלך לכיש שהיה מן המלכים שנתפסו קודם, לכן הוא כבר הרג אותו קודם. בכל אופן, הכתוב מספר לנו שהוא תופס את המלכים של הערים השונות ומכה אותם. והדבר הזה הוא חלק חשוב, כי בניגוד, וגם במלכי הצפון זה קורה אותו דבר. הרעיון המרכזי הוא שיהושע איננו עושה חגיגה מלכידת מלכים מנוצחים. אנחנו מכירים את הפסוק שעוד נגיע אליו ספר שופטים בפרק א', על אדוני בזק, ש70 מלכים שהוא היכה במלחמות היו מלקטים תחת שולחנו לאחר שהוא קצץ את בהונות ידיהם ורגליהם, מתוך רצון להתעלל, מתוך רצון להשפיל את המלכים שהוא ניצח. זאת אומרת, האידיאולוגיה של ניצחון של מלכים והשפלתם שהובסו בקרב, המציאות הזאת היא מציאות שבה אנחנו מוצאים את האידיאולוגיה שהייתה קיימת בעולם העתיק, להשפיל מלכים מנוצחים, ומלכים מנצחים התהדרו בשליטתם ובהתעללותם במלכים המנוצחים. הדבר הזה הוא כמובן זר ההתאכזרות לשמה. אם יש מלחמה, צריך להתנהג במלחמה בצורה נוקשה, כמו במלחמה. אבל אין מקום לעשות מזה חגיגות. אין מקום לעשות מזה כל מיני התנצחויות ועשיות מפוארות. זה לא נושא לחגיגות. וזאת תובנה מאוד חשובה שהנביא מדגיש אותה, שהקפידו עליה. באמת שאול שלא הקפיד בכך, ושמר לעצמו את אגג כדי לעשות איתו חגיגה, ולהתפאר בניצחון עליו, שילם בכך, או גם בגלל זה, בכיסא שלו. הוא הודח מן המלוכה כתוצאה מן ההתנהלות הזאת. זאת אומרת, המציאות הזו של למצות את הדין עם המלך המנוצח מצד אחד, אבל לא עושים מזה חגיגות. זאת תובנה שמופיעה פה ככה בין השיטים, וחשוב להדגיש אותה ולציין אותה. לפני שאנחנו עוברים הלאה, אנחנו רוצים להתעכב על שישה פסוקים בסוף פרק ח' בספר יהושע, מפסוק למד עד פסוק למד ה'. כן, האירוע הזה מצטרף לסדרה של אירועים שאני קורא לזה מעמדות רוחניים שעורך יהושע במהלך האירועים השונים. למה זה כל כך חשוב? כי עם ישראל כשהיה במדבר עד זמן לא רב קודם לכן, היד השם הייתה גלויה. היה ברור, היה מן, היה סלב, היו כל מיני תופעות שהיה ברור לגמרי שיד השם מוחשת, מורגשת. מאידך, בכניסה לארץ, כפי שהזכרנו ועוד נזכיר, הארון מחליף את הענן, המן פסק לרדת ואוכלים מהתבואה של ארץ כנען. אתה כבר רואה שבמלחמות יש איזו הדרגה של צמצום הנס. בקרב הראשון על יריחו היה קרב שבו הקדוש הוא התערב בפסיבי והחומות נפלו. בקרב מול האי השני שבו ניצחו, התוכנית הייתה של הקדוש ברוך הוא הציע ליהושע לשים מערב מאחורי העיר, כן? ויהושע קיבל את העצות האסטרטגיות של הקדוש ברוך הוא. אבל עם ישראל פה מבצע את התרגילים של ההטייה, הם מבצע את הלחימה, הוא כבר הרבה יותר אקטיבי, הוא הרבה יותר פעיל. זה לא כמו שבמלחמת יריחו, חלק מסיבי של העשייה הייתה כמו ביציאת מצרים. יציאת מצרים בקרב מול המצרים שרודפים אחריהם שבוע אחרי יציאת מצרים, משה אומר לכם, השם ילחם להם, לכם ואתם תחרישו. עם ישראל לא עושה כלום. מקסימום בסוף, אם הם מספיק חשים את גדולת האירוע, הם יגידו שירת היה. כשיש חמישה שבועות אחר כך, או ארבע שבועות אחר כך, את הקרב מול עמלק, אז הם כבר לא כאלה פסיביים. משה אומר ליהושע, כפי שכבר הזכרנו, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק. והכתוב מיד ויקה יהושע את עמלק לפי חרב. זאת אומרת שהצורך הוא לפעול ולעשות. וככל שאנחנו יותר מתקדמים, הרי הצורך לפעול ולעשות הולך וגובר. כי המציאות הנורמטיבית היא לא של ניסים. הקדוש ברוך הוא איננו רוצה לעשות ניסים, כי הוא ברא את העולם על פי חוקיות טבעית, והוא רוצה שבית. יש פעמים שצריך לעשות ניסים בגלל סיטואציות כאלה ואחרות, אבל המציאות הנורמטיבית היא ללא ניסים. כשצריך לעשות מעבר ממציאות של נס למציאות של טבע, הוא חייב להיות מדורג, ולכן ביריחו היה מצב של נס הרבה יותר בולט, וכשנכנסים לשלבים מאוחרים יותר, כפי שתראו עוד גם בהמשך, ההתערבות האלוקית תלך ותצטמצם. אבל איך אנחנו בכל אופן מבליטים את מה שהיה כל כך ברור במדבר, את יד השם שהיא מנהלת את העניינים, גם בדרך הטבע, אבל יד השם מנהלת אותה, ועלולים לא לראות את זה. לכן עושה יהושע הרבה מעמדות רוחניים. למשל, הזכרנו את העובדה שהביאו לגלגל את 12 האבנים והקימו שם אנדרטה, כדי שהיא כל הזמן תשדר ותזכיר את ההתערבות האלוקית שהייתה בחציית הירדן. יריחו שנפלה, לא בנו אותה עוד וגזרו עליה שלא ייקחו משלל העיר, והיא נשארה תל עולם, לא תיבנה, כדי שהיא תזכיר כל הזמן את ההתערבות האלוקית שהביאה לישועה. כך גם פה אנחנו נראה שלאחר הניצחון על העי, עם ישראל הולך לבצע אירוע רוחני, שנכון הוא שהוא כבר צווה עליו קודם, אבל כנראה שעכשיו ורק עכשיו נוצרה אופציה לממש אותו. וזה מביא אותנו למבא שהתחיל לסרטט לכם. תסתכלו, עם ישראל היה בהתחלה בחלק הזה שמספר אחת בערבות מואב, לחצה את הירדן וחונה בשתיים בגלגל שנמצאת ממזרח ליריחו שהיא חרבה. לאחר מכן בקרב שהיה מול ארבע העי, וגם אנשי בית אל היו יחד עם אנשי העי, אז הם באמת נפלו. אז קורה מצב שיהושע מתקדם ככה באיזה מין התקדמות כזאת ומגיע עד לכאן, ויש פה איזה מגמה אסטרטגית שעוד נדבר עליה, שיהושע הולך לחתוך את הארץ באמצע, חתך רוחבי, כדי להבדיל בין הממלכות הצפוניות לממלכות הדרומיות. עוד נדבר על זה, נזכיר את זה, נסביר את זה עוד. בכל אופן, זה הכיוון, זה מהלך אסטרטגי. שכם נמצאת פה, מספר 6, שכם, היא נמצאת כאן. לשכם אפשר להגיע בשתי דרכים עיקריות: או להתקדם דרך כביש הבקעה כאן ולעלות דרך נחל תרצה למעלה, או לעלות חזרה לכיוון בית אל וללכת בכביש 60, זה כביש 90, זה כביש 60 במושגים של היום, ולהתקדם על גב ההר לכיוון שכם. מה המסלול שאיתו הלך יהושע מן הגלגל עם העם למעמד הזה בשכם? לא ברור, זה לא כתוב לנו. זה יכול להיות או המסלול הזה או המסלול הזה, קשה לדעת. אבל ברור לגמרי שכאשר כבר נוצרה פה איזושהי זיקה פנימה, אפשר היה להתקדם. שאלה מאוד מרתקת, לא מצאנו את מלך שכם ואת העיר שכם בשום רשימה של קרבות. ואחד השאלות המרתקות היא, שכם הייתה ידועה בתקופת האבות כעיר מרכזית. יש קובץ מכתבים מפורסם שנקרא מכתבי תל אל אמרנה, זה תל במצרים, שמצאו שם גנזך, איזה מין מקום שבו מצאו הרבה מכתבים שהמלך המצרי, מתארכים אותו לתקופת אברהם אבינו, התכתב עם מלכי כנען, ואחד המלכים שיש איתו חליפת מכתבים מאוד אינטנסיבית זה מלך שכם. והוא מתאר שם כל מיני בעיות וקשיים, כאשר השליט המרכזי באותה עת על ארץ ישראל היא מצרים. מצרים היא מחזיקה את ההגמוניה על האזור, ובאמת מלכי האזור פונים אל מלך מצרים בכל מיני טענות, אין על סכסוכים פנימיים ביניהם, הם מבקשים את התערבותו ואת פסיקתו, והן בבעיות של כל מיני פולשים שבאים ומטרידים אותם מן החוץ. הם מצפים ומקווים ורוצים את עזרתו בתור מי שמחזיק את האחריות מכוח מעמדו באזור. באמת מלך שכם הוא שם אחד המלכים החשובים. אז השאלה באמת, מה קרה לשכם? עכשיו, מצד אחד ברור ששכם היא יישוב קיים, אי אפשר לקחת עם שלם למקום חרב. מצד שני, למה לא היה עליה קרב? למה לא שמענו שום קרב על שכם? ופה רבו הדעות. קודם כל, אלה העובדות. עכשיו השאלה היא, למה לא? הציעו כל מיני הצעות. החל מההצעות שהיה שם יישוב ולא יישוב חזק, ולכן הוא לא ניהל קרב. מצד שני, אפשר היה לבנות על התשתיות שלו כדי לרכז לשם את הציבור של עם ישראל לאירוע שתכף נקרא עליו. מצד שני, לא מצאנו קרב כי הוא לא היה מספיק חזק. יש אפשרות אחרת שאומרים שהיו שם אפילו אנשים מאוהדי עם ישראל, מאוהדי עם ישראל. עכשיו, מי זה האוהדים האלה? מן האמירה שנשמעת לי קצת אבסורדית, שזה החבר'ה ששמעון ולוי גיירו, כן, במבצע המפורסם בפרשת דינה. נראה לי שאחרי מבצע הגיור הזה לא זכו הישראלים שם לאהדה יתרה, ולכן קשה לי להאמין שהם נשארו אחרי כמה מאות שנים עד שישראל שבו ממצרים נאמנים לגיור הזה. יש הסבר אחר, ורוצים לטעון שהרי יש לנו עדויות מתוך ספר דברי הימים, וגם מדברים על זה הרבה במדרשים, ששבט אפרים או אנשים משבט אפרים יצאו יציאה מוקדמת ממצרים ובאו לארץ, והם ישבו, זה אזור אפרים, שכם היא עיר משותפת לאפרים ומנשה. אז ייתכן שבאזור כבר ישבו נציגים של שבט אפרים, וגם זה אולי אפשרות להסביר את העובדה שקיבלו אותם באופן כזה שלא הייתה התנגדות. איך שלא נסביר את הסיפור? בבקשה? יש בספר דברי הימים שספר... מה זה? חלק יצאו ונפגעו בדרך, אבל חלק כן הגיעו. יש לזה עדויות גם במדרשים וגם בדברי הימים. ואם כך, אותה קבוצה לא גדולה שעוד לא הצליחה ליצור פה איזו נוחות רצינית, הייתה שם איזו נוחות מסוימת, והם ישבו בשכם, והם אלה שקיבלו. כל הרעיונות האלה וכל ההסברים האלה הם השערות, אי אפשר לומר דבר מוצק. מה שבטוח, שכם הייתה מקום התכנסות של העם. עכשיו בואו נקרא את פרק ח' פסוק למד, על המעמד שמנהל יהושע. פרק ח' פסוק למד, אז יבנה יהושע נסבח להשם לישראל בהר עיבל. למה דווקא שם? כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מסבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות להשם ויסבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושאי ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הלבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את עם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים ועתה והגר ההולך בקרבה. כן, יש פה תיאור של אירוע מאוד דרמטי שמתנהל בהר עיבל ואחר כך בתוך העיר שכם מול גריזים ומול הר עיבל. המזבח נבנה בהר עיבל, הקריבו בו קורבנות, כתבו את דברי התורה על אבנים גדולות. כל הזמן הכתוב מדגיש פה פעמיים שלוש ככתוב בספר תורת משה. איפה זה מופיע? זה מופיע בספר דברים בשני מקומות, אמירה מצומצמת בספר דברים בפרק י' א', ספר דברים פרק י' א', בהתחלת פרשת ראה, כן? כתוב שם בספר דברים פרק י' א' פסוק כ"ט, ספר דברים פרק י' א' פסוק כ"ט, והיה כי יביאך השם אלוהיך אל ארץ אשר אתה אמר לרשתה, נתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, הלא המה בעבר הירדן, יחסית למקום שהם נמצאים בו בערבות מואב קודם לכן, כשמשה מדבר בספר דברים, דהיינו בעבר הירדן המערבי, הם צריכים לחצות את הירדן אחרי דרך מבוא השמש וכו' וכו', כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ וכו' וכו'. זה התחלת התיאור, אבל המשך התיאור והתיאור המלא יותר מופיע בפרק כ"ז, ספר דברים בפרק כ"ז בפרשת כי תבוא. הנה הציווי המפורט יותר שיותר מזכיר לנו את הדברים כפי שהם מתוארים ביהושע בפרק ח'. כן, כתוב שם בספר דברים בפרק כ"ז, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, ממש לקראת סוף נאומי משה בספר דברים, הוא מצווה שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וקימות לך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך. היה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח להשם אלוהיך, מזבח אבנים לא תבנה עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך, ועלית עליו עולות להשם אלוהיך, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך, וחטפת על אבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. ובהמשך הכתוב אומר לנו בפסוק י' ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון לוי יהודה ישראל וזה, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ושוב רשימה, יש פה את הארורים וכו' וכו'. במילים אחרות יש פה תיאור מאוד מפורט של הטקס, כולל בניית מזבח מאבנים שלמות שלא יפניפו עליהם ברזל, כולל אבנים גדולות שצריך להקים ולכתוב עליהם את דברי התורה. כל התיאור הזה מתבצע כאן בספר יהושע בפרק ח'. אז הנה לכם עוד מעמד רוחני שאומנם הוא כבר נקבע מראש על ידי משה רבנו, וזאת שאלה מאוד מעניינת, מה ראה משה רבנו לצוות את העם לערוך מעמד כזה לאחר חציית הירדן? המרחק הגיאוגרפי בין ערבות מואב, המקום שהוא בעצמו כבר דיבר עם העם במשך למעלה מחודש, וגם קראתי את הברית, ברית בערבות מואב, הוא לא רחוק משכם, מרחק של כמה עשרות קילומטרים. מצד שני, גם במרחק, או לא מצד שני, במקביל, גם במרחק בזמן. אינני יודע לסמן בדיוק כמה זמן עבר בין מה שעשה משה ובין מה שעשה יהושע, אבל ברור לגמרי שזה שנים בודדות, מקסימום. כי המרחק בין סוף ספר דברים לחלקו הראשון של ספר יהושע הוא קצר, הוא התבצע ברצף אחד כפי שכבר הסברנו. אז אני לא יודע להגיד כמה זמן לקח מהרגע שחצו את הירדן ועד אחרי שכבשו את יריחו, שזה היה מיד בסמוך, וכמה זמן לקח עד לקרב על האי, וכמה זמן אחרי הקרב על האי היה המסע הזה לשכם וכל מה שקרור בכך, אבל ההנחה היא שזה לא היה הרבה זמן. וכיוון שכך, אז אנחנו יכולים לשאול את השאלה, מה ראה משה לצוות את יהושע לא זמן רב ולא מרחק גדול מהמקום שבו הוא עושה את הטקס, לעשות משהו דומה עם עם ישראל? יש לכם רעיונות? למה זה חשוב? בבקשה? אין ספק שמצד אחד יש פה גם משהו שקשור ליהושע, זאת אומרת יהושע עושה מעין מה שעשה משה, נכון? יש עוד משהו, כן? יפה, זאת אומרת התמצית של העניין הזה הוא לקיים את התורה, יש רצון והצורך להתחייב, זאת ברית לקיים את דברי התורה. עכשיו יש אפילו איזו אידיאולוגיה שהרבה פעמים אומרים, חבר'ה אני בחוץ לארץ צריך לקיים מצוות, כי מי שחוץ לארץ לא מקיים מצוות עלול להתבולל, בארץ כולם יהודים, אין בעיה, כולם מדברים עברית, כולם עושים המון דברים וקשורים להוויה הארץ ישראלית, פה החשש להתבוללות הרבה יותר קטן, וזה נכון. אבל שוכחים הרבה פעמים שעניינה של התורה הוא בעיקר בארץ ישראל. התורה היא לא רק איזה מחסום כדי למנוע התבוללות בגלות, עיקר מקום קיומה של התורה הוא בארץ ישראל. אני לא מדבר כבר על העובדה שיש את רוב המצוות אי אפשר לקיים בחוץ לארץ, שליש מן המצוות, לפחות מאלה שמונה המצוות מונים, קשורים לבית המקדש, ובית המקדש זה רק בארץ, ויש עוד מצוות רבות אחרות שקשורות לעובדה שהאומה נמצאת בארצה, מלך וסנדרין ועוד הרבה ערי מקלט, המון מקצוות שקשורות להימצאותם בארץ. אני כבר לא מדבר על מצוות התלויות בארץ, כמו תרומות, מעשרות, יובל, שמיטה ועוד כהנה וכהנה דברים שקשורים בשהות בארץ. במילים אחרות, אז אני כבר לא מדבר על תפיסה שאומרת שגם מצוות כיבוד אביהם, שהיא מצווה שנוגעת בכל מקום, אבל כל המצוות עיקר מקום קיומם בארץ. כך למשל מסביר הרמב"ן את העובדה שיעקב אבינו נשא שתי אחיות, שזה נגד התורה. אז יש אפילו דעות שבחוץ לארץ קיום התורה הוא רק בבחינת הציבי לך סימן ציונים, איזה מין סימן דרך שלא ישכחו את העניין. עיקר מקום לימוד התורה הוא קיומה הוא בארץ, ולכן כי יעקב אבינו מגיע לארץ אז רחל נפטרה, כי הוא לא יכול לחיות בארץ ישראל בסיטואציה שהיא נגד התורה. בקיצור, מה שאני בעצם בא לומר כנגד אידיאולוגיות מוטעות שמפעם לפעם מפזרים, גם בעבר וגם בעבר הקרוב שהייתה עלייה המונית, והיו כאלה שאמרו עזבו את המצוות והדת שייכת לגלות, היא לא שייכת לארץ ישראל, בארץ ישראל אנחנו נקים פה איזו הוויה ישראלית מיוחדת. באה התורה ואומרת רבותיי, לא, המרחק בין ערבות מואב לשכם, גם בזמן וגם במקום, אינה גדולה. אבל המרחק הזה בדיוק בא לעשות את העניין הזה. הוא בא לעשות לנו את התובנה על כך שעם ישראל צריך לקיים את התורה. ואם חל שינוי ועברנו מהנהגת משה להנהגת יהושע, או עברנו מהוויית המדבר להוויית הארץ, זה לא אומר כי הוא זה על התורה. להפך, עיקר קיומה של התורה הוא בארץ. אז יש פה גם חיזוק למעמדו של יהושע, שהוא משמש פה כמנהיג שמבצע את הציווי שציווה משה לא מזמן, אבל מעבר לכך יש פה מעמד רוחני. ושוב, גם הוא מתחבר לנושא של מזבח שנבנה מאבנים. דיברתי אתכם על הנושא של אבנים בספר יהושע, הזכרתי לכם, נכון? דהיינו שאנחנו בונים אבנים, הנה עוד משהו שבונים האבנים. האבנים הללו באים לקבוע המשכיות, באים לבטא את מעמד הנצח, את מעמד ההמשכיות, שהדברים הולכים ונמשכים, הולכים ומתמשכים. אוקיי? יש? אז הנה יש לנו פה עוד משהו שבאמצעותו אפשר להבין טוב יותר את העניין הזה של המעמד שמתבצע כאן. מוריי ורבותיי, פרק ת' פסוקים א' ב', שני פסוקים שמשנים את החשיבה ואת האסטרטגיה של עמי כנען. קרו שני דברים, יריחו נפלה, העין נפלה, והאירועים הללו מהדדים ברחבי ארץ ישראל המערבית. פרק ת' פסוק א', ועל השמועות כבר דיברנו באחד השיעורים הקודמים, והיא כי שמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן, עבר הירדן המערבי, בהר, בשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון, החיתי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פאחד. במילים אחרות, עמי כנען מבינים שהאסטרטגיה של ערים בצורות נפלה. ואם כל אחת מן הערים תחכה ליהושע שיגיע אליה, הסיפור יכול להיות רע מבחינתה. והם מבינו שכמו שקרה ליריחו, וכמו שקרה אנשי האי יחד אנשי ביתר שהיו כאן, אז בעצם אין צ'אנס למצב הזה. הם לא מוכנים לחכות פסיבית בערים שלהם, והם החליטו להתקבץ יחדיו וליצור בריתות אזוריות כדי לצאת ולתקוף את יהושע. עכשיו בעצם מי שמוטרד מן העניין באופן הכי רציני זה מספר 7. למה? כי הוא קרוב לאזור. מי זה מספר 7? גבעון, נכון? מספר 7 זה הגבעונים. הם מוטרדים כי הם מבינים שאחרי יהושע כבר הגיע עד כאן, עד כאן, אז הם הבאים בתור.
הם עכשיו בשכם.
מה זה? לא, הם היו בשכם, הם לא נשארו שם. הם הלכו לאירוע וחזרו. הם הלכו לאירוע וחזרו. לגלגל. הגלגל מחנה הקבע. איך אני יודע? תכף תראה שהגבעונים מגיעים לגלגל.
אז מה המשמעות של הקרבה
לאי? תראה, הקרבה לאי אומרת שהאזור הזה אין בו אוכלוסייה. כי יהושע בכל מקום שהוא כבש, כמו באזור יריחו, כמו באזור האי, הוא לא השאיר אוכלוסייה. אז יהושע בקלות רבה יתקדם, הוא לא יישאר בגלגל, הוא לא בא בשביל להישאר בגלגל. המלחמה הבאה תהיה במקום שעדיין יש מלך, שיש אוכלוסייה, ולכן הם הכי קרובים לנקודה שכבר יהושע עשה בה את העבודה הצבאית שהוא רצה לעשות. לכן ברור להם לגמרי שהכתובת הבאה היא הם. עכשיו יש להם דילמה מה לעשות, האם להצטרף לבריתות האזוריות שמתחילות להתארגן, וכפי שנראה בהמשך יש מלכי הדרום מארגנים ברית, מלכי הצפון מארגנים ברית, שהכוונה היא שההתאחדות הזאת של הערים תצא ממקומם ויתקפו את יהושע בגלגל. הם לא יחכו שיהושע יופיע אצלהם, כי הם לא רוצים להיכנס לסטטוס של יריחו ועי, והם הבינו שלחכות לצבא ישראל זה ייגמר מבחינתם לא טוב. הם משנים את האסטרטגיה, הם מתקבצים יחדיו. עכשיו מי שצריך להחליט מה הוא עושה זה אנשי גבעון. אנשי גבעון עושים הערכת מצב, והם עושים הערכת מצב כמו שבזמנו רחב עשתה הערכת מצב, וכמו שרחב ידעה שעומד להיות קרב על יריחו, והיא החליטה, יש לה הזדמנות לנסות להצטרף אל מי שהיא משערת שינצח. ולהגיע איתו להסכם של שיתוף פעולה, שבזכותו היא ובני משפחתה ינצלו מן הניצחון העתידי, כך היא מנתחת את המציאות שיריחו טיפול בידי אנשי יהושע. כך גם הגבעונים. הגבעונים יש שתי אופציות כרגע: או להצטרף לכנענים באזור שלהם ולהתאחד איתם בברית המשותפת שתלך לתקוף את יהושע בגלגל. אפשרות אחרת היא שהם יחצו את הקווים, יעשו ברית עם יהושע, ובדרך הזאת הם יקבלו את החסות של יהושע, שהם מעריכים שהוא יהיה הצד המנצח. מעין מה שרחב עשתה. הם הולכים על האופציה של ברית עם יהושע. עכשיו, מבחינתם זה סיכון גדול מאוד, הם מהמרים על כל הקופה. אבל מה לעשות בסיטואציות כאלה? צריך להחליט מה עושים. עכשיו, האימור הזה הוא אימור גדול, שסופו מצד אחד יכול להיות ישועה גדולה מבחינתם, אבל ברור לגמרי שכל מי שהולך להיות משתף פעולה עלי בדידם עם האויב, הוא בעצם מצטייר כבוגד בעיני החברים שלו עד היום. ויש בהחלט סיכוי שהשכנים שלו, הכנענים, יתקפו אותו כדי להקות אותו ולנסות לעצור את הסחף של כניעה אל הישראלים, כי זה עלול למוטט את האחדות ואת העוצמה, כי הרי הכנענים הבינו כבר שרק היחד שלהם יכול להיות אולי איזשהו מחסום מול יהושע. מבחינה זאת הגבעונים שהולכים ועושים ברית עם יהושע בעצם מערערים על האסטרטגיה של ההתאגדות של ערים יחד, ולכן פה אנחנו בדיוק בדילמה הזאת, וזה פרק ת', פרק ת' פסוק ג': ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ולכן ויעשו גם המה בעורמה וילכו ויצטיירו. דהיינו, הם עושים מה שקוראים היום להתאפר עם צבעים, הם מציירים על עצמם. ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, ונעלות נעליים בלות ומטולעות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש היה ניקודים. בעברית קלה, עושים הצגה שלמה שהם באו מארץ רחוקה, הם הולכים כבר הרבה זמן בדרך, האוכל שלהם קיבל עובש נקודות נקודות, הבגדים שלהם נקראו, הכלים שלהם ישנים, כי הם כבר צועדים זמן רב ודרך ארוכה. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל. אתה רואה, הם בגלגל. הגלגל הוא מחנה הקבע. מי שרוצה את יהושע, הם יודעים, הכתובת היא הגלגל. מי שרוצה את מחנה ישראל, בין אם לדבר איתו שלום, בין אם ללחם איתו, הכתובת היא הגלגל. זה האזור שבו הם שוהים. וימרו אליו ואל איש ישראל, מרץ רחוקה בנו, ואתה קירתו לנו ברות. אנשי יהושע רואים שם משהו לא נראה, גם נראה להם. ויאמר איש ישראל אל לוי, אולי בקרבי אתה יושב, איך אכרות לך ברית? ואמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ואמר אליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ואז הם מספרים, מרץ רחוקה מאוד באו עבדיך לשם השם אלוהיך, כי שמענו שומעו את כל אשר עשה במצרים, את כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון ואוג מלך הבשן אשר בשטרות. והם לא מספרים כמובן שהם שמעו על יריחו והאי, כי זה המסגיר שהם בעצם קרובים. אם הם מעודכנים בחדשות הטריות, אז הם יודעים. ויאמרו אלינו זקנינו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם, עבדכם אנחנו ואתה קירתו לנו ברית. זה לחמנו, חם הצטיידנו אותו מבתנו ביום צאתנו ללכת עליכם, ואתה הנה יבש והיה ניקודים. ואלה נודות היין אשר מילנו חדשים ונתבקעו, אלה סלמותינו נעלינו בלו מרוב הדרך מאוד. האנשים של יהושע מסתכלים, בודקים, ואת פי השם לא שאלו. ובאמת זאת שאלת נוספת, כמו בקרב על האי הראשון, למה יהושע מקבל את הבקשה בלי להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא קיבל את ההמלצה של המרגלים על יעל קולה. שאלה. ויעש להם יהושע שלום ויכרות להם ברית לחיותם וישבו להם נשיאי העדה. כיוון שבכל אופן הייתה חשדנות, אז יהושע כנראה יצמיד כמה תצפיתנים שיעקבו אחרי המשלח הזאת, וכשהם מתחילים לחזור הם הולכים לעקוב לראות מאיפה הם. והנה ויהי מקצה שלושת ימים אחרי אשר קרתו להם ברית, וישמעו, איך הם שמעו? כי אותם חבר'ה שהלכו לעקוב לאן הולכים החבר'ה האלה, גילו כי קרובים הם אליו ובקרבו הם יושבים. כן, זה הרגיז אותם, ויסו בני ישראל ויבואו אל הרעים ביום השלישי, והרעים גבעון והכפירה ובארות וקריית יערי. כן, מוריי ורבותיי, גבעון היא עיר הבירה, הכפירה ובארות, בארות זה אל בירה ליד רמלה, זה קרוב ממש לביתין, לבית אל, וזאת הסיבה למה הם הבינו שהם המדינה או הארץ הקטנה, המרחב שיהושע הבא בתור מבחינתו. קריית יערים זה טל סטון, זה ליד אבו גוש, זה אבו גוש של היום. אומרת, הם יושבים בעצם ארץ הגבעונים, זאת בננה כזאת מצפון לירושלים, כאן זה מין, אם זה גבעון אז זה טל סטון פה ככה, זה משהו כזה מהכיוון הזה. הם יושבים במקום מאוד אסטרטגי, קודם כל חקלאים מאוד, במרכז גב ההר, יש פה דרכים שמוליכות מכביש 443, כן, עולה מיפו דרך האזור שלהם, דרך גבעון, ומגיע צפונית לירושלים, כי פה יש דרך ואדי קלט שיורדת לכיוון יריחו וכו'. בקיצור, אין יש לדבר על ציר האורך החשוב הזה של גב ההר, שהולך פה באר שבע, חברון, ירושלים, וכן הלאה, צפונה לשכם. זאת אומרת, הם יושבים במקום עוד אסטרטגי, והם באים אליהם ואומרים להם, חבר'ה, מה קורה פה? שיקרתם אותם. ואז כתוב בפסוק י' ח', ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיא העדה בהשם אלוהי ישראל. ופה היה ויכוח בתוך העם, בתוך המנהיגות, מה לעשות. מצד אחד זה הסכם שהוסכם בשקר, כי הם הציגו תנאים שקריים. מצד שני, הם נשבעו בשם השם. ואצל קדמונים, שבועה בשם השם הייתה מאוד מאוד חמורה, גם אצל אומות העולם. אתם יודעים הרי שבכניסה לקברים של פרעונים שונים יש כל מיני כללות ושבועות בשם כל מיני אלים, כדי שלא יפתחו את הקברים שלהם. בבקשה? כן, יש בהרבה מקומות. זה באמת הטכניקה הזאת של שבועה הייתה מאוד חמורה. היום, כן, היום בבית משפט אומרים, טוב, תיקח את התנ"ך, תשווה, או את הקוראן, או אני יודע, את הברית החדשה. אנשים נשבעים, זה כבר התחיל ככה, בלי בעיה. כי זה באמת, יש דיון עם חסיד השבועתה, חסיד הממונה. כן, זה כבר דברים שהתחילו בתקופת המשנה והגמרה, שאנשים נשבעים בלי להתבלבל. אבל בתקופה העתיקה, שבועה הייתה מאוד מאוד חמורה, ומאוד הקפידו על מוצא פי האדם, שקשור היה לאיזו אמירה אלוהית. היה פה זה כאילו סכסוך עם האלוהים, עם האלוהים, אדם שהתחייב, והוא בעצם מסתבך לא עם מישהו נשבע לו, אלא עם מישהו נשבע בשמו. ועל כן שבועה בשם השם הייתה מאוד קריטית, וגם אם הם צדקו פה, אבל זה היה עלול להתפרש כחילול השם, כי הכנענים לא הבינו את הפלפולים. בבקשה? כי הייתה, היה איזה חשד, גם הם בדקו מצדם. תראה, לפחות הם ידעו מה המציאות הנכונה. הרבה פעמים הם אומרים, אכלת אותה, אבל אחרי שאכלת אותה, אתה עושה שיעורי בית להבין מי הכיל אותך, כדי שלא תיפול הלאה. זאת אומרת, בוא, עד עכשיו עשיתי טעויות, כי לא היה לי נתונים עדכניים ומלאים. עכשיו אני רוצה להתעדכן טוב, כדי לא ליפול הלאה. כי הרי המסע ומתן תמי משך, ודווקא בגלל שאנחנו לא הולכים לאפר את הדברים, אני רוצה לדעת בדיוק מי הם, מה הם, מאיפה הם, לראות מה, איזה השלכות יש לזה, לעשות ערכת מצב לנוכח הנתונים שקודם לא ידעתי. אוקיי? בכל אופן, בסופו של דיון המסכמה הייתה שלא מפירים את השבועה, והם הופכים להיות חוטבי עצים ושואבי מים, אבל לא כל אחד לוקח הביתה איזה מישהו שיעבוד אצלו איזה עבד בבית, אלא ברמה הממלכתית הם חוטבי עצים ושואבי מים לעדה. והכתוב מספר לנו בהמשך שהם היו במשכן, הם היו בעצם נספחו כאיזה שבט משני בעם ישראל, מכירים אותם לאורך כל הדרך, כולל בימי שלמה, כולל בימי בית שני. הם באמת הפכו להיות איזה מין מסגרת מיוחדת שלא נטמעה בתוך העם, מצד שני הם נשארו כקשורים למשכן ולמקדש בהמשך, כפי שנקבע פה. בכל אופן, כשיהושע רוצה לברר בפסוק כ"ב למה רימיתם אותנו, למה סיפרתם לנו דברים לא נכונים וכו' וכו', אז הם מסבירים בפסוק כ"ד, כי הוגד הוגד לעבדיך את אשר ציווה השם אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותינו מפניכם ונעשה את הדבר הזה. ואת הם הבינו לא נכון שהציווי לא תחיה כל נשמה הוא טוטלי. הדברים לא מדויקים, זה תלוי. הלא תחיה כל נשמה זה יהיה רק אם הם יקראו לשלום והם יסרבו. ואילו אם הם היו נענים כפי שהם רצו, בעצם היו לא מסתבכים. אבל הם לא ידעו את זה, הם לא הבינו את זה, הם חשבו שהמאבק הטוטלי בעמי כנען הוא מוחלט. מה זה? תראה, בוא נגיד ככה. יש מחלוקת בין רשי, רמב"ן, רמב"ם וכל שאר הראשונים האחרים, האם אני צריך באופן אקטיבי לקרוא לשלום. גם רשי מודה שהוא בדעת יחיד בעניין, שבאמת אני לא חייב לקרוא לשלום לערים הקרובות, אבל גם הוא מודה, והוא אומר את זה בפירוש, הנה יש לנו את זה בפרק ספר דברים בפרק כף, ורשי אומר את זה בפסוק, הנה פה למעלה, בפסוק ח' למה כל אלה לא תחיה כל נשמה וכו' וכו', כי למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תואבותם אשר עשו לאלוהם. אם אין חשש כזה, למה? כי קיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח. אז כל ההבדל בין רשי לפי שאר הראשונים, האם אני מלכתחילה חייב לקרוא להם לשלום, לפי רשי לא, אבל אם הם מעצמם קיבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח כולל את השלטון של ישראל, אז אני אסור לי לפגוע בהם. זאת אומרת, הוויכוח הוא עם, עכשיו אצל הכנען, אצל היבוסים, אצל הגבעונים, הם כבר קיבלו על עצמם. לא קראנו להם שלום, כי עוד לא הגענו לפוזה הזאת, אבל או קראנו להם בהתחלה, כי המדרש שלחו יגרות לכולם. אבל כאן, כיוון שהם קיבלו על עצמם מעצמם, אז אנחנו אסור לנו לפגוע בהם. גם רש"י מודה שגם אם אני לא חייב להיות אקטיבי מלכתחילה לקרוא להם לשלום, אבל אם הם מעצמם קיבלו על עצמם את הדברים האלה, אז אנחנו מנועים מפגוע בהם. בבקשה? כן, דבר, דבר.
אם הם קבלו את הברית, הם יהיו יכולים להגיד שהם רוצים שלום ולקבל את זה, אז אין בעצם שום נפקמים לזה שקבלו את הברית. זה הגורמה, אבל
כן, אז כן, אז אני אומר ככה, הם השיגו את המטרה. חלק מהאנשים הרבה פעמים אומרים, יצאנו פריים, הם עבדו עלינו. אז זה נכון, הרבה פעמים מה שמרגיז זה הדרך. באמת, אין לי בעיה לנהל את הדברים באופן הגון. לא, אני מתרגז, וזה מה שירגיז פה חלק מהאנשים, שהשגתם את מה שאפשר להשיג בדרכים לא יפות, בעורמה. מה הבעיה? בוא נשים דברים על השולחן. אני לא אוהב לעשות עסקים עם רמאים. יש פה איזה מין פונקציה כזאת. מצד האמת, באמת אין הבדל, אתה צודק. מה שהושג ברמאות יכול היה להיות מושג גם בלי רמאות. אבל, כיוון שהם טעו ולא ידעו את זה, הם עשו את זה ברמאות. למה ישראל התרכזו למרות שהשורה האחרונה הייתה יכולה להיות אותו דבר? כי הצורה שבה הם רימו אותנו זה מרגיז. אבל בסופו של דבר, בגלל הסיבות הללו, אז קיימו את הדברים ונשארו במה שאיך אומרים מיגו. אם היו מתנהגים בסדר, אז היה נשאר ככה. כן. הנה זה כתוב בפרק י"ב, סליחה, בפרק י"א. תסתכלו בפרק י"א, כתוב עונה על השאלה, על השאלה שלך. כתוב שם בפרק י"א, פסוק י"ח. כן? ספר יהושע, פרק י"א, פסוק י"ח. ימים רבים. יש פרק י"א, פסוק י"ח. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה, כל המלכים. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיווי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. עכשיו למה אחרים לא נכנו? כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען אחרימם לבלתיות להם תחינה, כי למען השמידם כאשר ציווה השם את משה. הבנת למה? מה שקוראים בלשון ספר שמות, ויכבד השם את לב פרעה. אז יש לך פה תשובה, הקדוש ברוך הוא יכביד ליבם. זאת אומרת, תיאורטית זה יכול היה להתפתח, אבל הקדוש ברוך הוא עשה כדי שעם ישראל לא ימצא את עצמו בתוך הרבה עמים כנעניים, כדי שהוא לא יהפוך פה להיות מיעוט גם בארץ ישראל המערבית. כן.
יש טענה שאומרת שהגרגשי כן קיבלו את הצו.
נכון, ובלכו לאפריקה. יש מדרש כזה.
ומצאו שם אפילו
שרידים של דברים כאלה, ומצד שני לא מצאת שום אזכור בכל המלחמות על גרגשי. נכון. אז זה עוד וריאציה אחרת של העניין, אבל ביחס למה זה לא קרה, או לא קרה באופן יותר נרחב, הנה התורה, הנביא עונה לך את זה בצורה ברורה מאוד. הייתה פה התערבות אלוקית, מתוך כל מיני חישובים כאלה ואחרים, שבסופו של דבר לטובת עם ישראל, בשיעורה האחרונה. אוקיי?
יש
טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו מוצאים שפרק ט' מסתיים, פרק ט' מסתיים בכך שהגיוונים התקבלו והתקבלו והפכו להיות, כפי שכתוב אומר בפסוק האחרון, חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמסבח השם. עכשיו, מוריי ורבותיי, אין ספק שההתפתחות האסטרטגית הזאת היא מדהימה, והיא מובילה אותנו לחוליה הבאה. תראו, ברגע שגם ארץ הגיבולים שסימנו אותה פה נכנעה, שימו לב, יהושע ממשיך את המגמה שלו בלוותר את הארץ לחצי. מי מרגיש עכשיו הכי מאוים והכי קרוב לזירה שיהושע כבר שולט בה? מספר 8, נכון? מי זה מספר 8?
מלך ירושלים.
אתם רבותיי, לא פלא שמלך ירושלים. עכשיו, העיר גבעון, התל של גבעון העתיק, זה ליד נבי סמואל. אתה נמצא בנבי סמואל, זה יורד את ההר, ממול זה גבעון. אל ג'יב, ממש קרוב. עכשיו, מנבי סמואל עד ירושלים. ירושלים זה לא רמות, וזה לא כל האזורים של היום. ירושלים זה אזור עיר דוד. בסדר, אבל זה לא כזה מרחק גדול. אין עוד ממלכה בתווך בין גבעון לבין ירושלים. לכן מלך ירושלים מבין שהוא הבא בתור. הוא הבא בתור. ולכן בפרק י' בפסוק א', ואי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את האי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לאי ולמלכה. ואני מדגיש לכם עוד פעם את הנקודה הזאת, כי הכתוב מדגיש את זה, כי בנורמות של העולם העתיק המלכים היו מקבלים טיפול אחר, לא כמו שיהושע טיפל בהם. וכי ישלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבה, ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון, כי אחת הרי הממלכה, באמת הייתה עיר מאוד גדולה ומסיבית, יותר מהערים כמו עי למשל, וכי היא גדולה מנעי, וכל אנשי הגיבורים, היינו העוצמה הצבאית של גבעון. ובאיזשהו מקום הכניעה הזאת של הגבעונים חשפה שני דברים. קודם כל, היא פגעה באחדות של עמי כנען. עד היום לא היה מצב שמישהו מעמי כנען חצה את הקווים לטובת שיתוף פעולה עם עלי בדידם, עם האויב. כך שקודם כל יש פה צורך לתת איזה מכה להניש משתפי פעולה מצד התפיסה של הכנעני, ולנסות למנוע את הדומינו הזה שמתחיל פה בקנייה של עמי כנען. זה דבר אחד. דבר שני, מלך ירושלים, וזו גם הסיבה שהוא כל כך פעיל ולא פסיבי, כי הוא מרגיש שאם הוא לא ינהל את העניינים אז הוא הבא בתור, ולכן הוא זה ששולח אדוני צדק מלך ירושלים אלוהם מלך חברון, ממלכה דרומה, הוא יורד דרך גוש עציון ונוסע לחברון, שולח שליח, ואל פיראה מלך ירמות. תל ירמות זה ליד בית שמש, ליד נתיב הלמדי, ממש מתחתינו. תל ירמות זה היום הקצה הדרומי ביותר של רמת בית שמש, תל ירמות. ואל יפיע מלך לכיש, לכיש נמצאת קצת יותר דרומה, ואל דביר מלך אגלון. איפה מצאת אגלון בדיוק? בשפלה, באזור אשקלון, אשדוד, באזור הזה. למור, מה הוא אומר להם? שלושה מתוך ארבעת המלכים גרים בשפלה, חוץ ממלך חברון, כולם נמצאים בשפלת יהודה. מה הוא אומר להם מלך ירושלים? עלו אליי ועזרוני, ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. בואו אנחנו נעשה מבצע, תעלו לגב ההר איתי, ואנחנו נטיל מצור על גבעון, ונלמד אותם לקח. קודם כל, כדי להרתיע שלא עוד ילכו בעקבות גבעון עוד ערים ויקנו ליהושע. ב', נחזיר לעצמנו את השליטה על של ארץ הגבעונים. ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמורים, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך אגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון וילחמו עליה. מוריי ורבותיי, הם מטילים מצור על גבעון מתוך רצון להכניע אותם ולהעניש אותם. כמובן, מי יכול לעזור לאנשי גבעון? יהושע. עוד שנייה אני אתן לך, שנייה אני עוצר פה כי הזמן שלנו עובר יותר לשאול. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגלה. רבותיי, זה הכתובת. כל מי שרוצה את יהושע ואת עם ישראל זה בגלגל. ומה הם מבקשים? אל תרף, אל תרפי ידיך מעבדיך, עלה אלינו, כי הוא צריך לעלות מהביקה לאזור ההר, עלה אלינו מהרה והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה. עכשיו יש לו גם כן הרבה צבאות להילחם, אמו וכל גיבורי החיל. למה הוא עולה ומה קורה? על זה נדבר בפעם הבאה. כן,
זה מהלך אסטרטגי חכם, שגם אם יש לך חמישה צבאות להילחם בארבע חזיתות נגד ארבע הורים הגיבורות.
נכון, זה בדיוק אחד השיקולים שנדבר עליהם בתחילת השיעור הבא. מה היו השיקולים של יהושע?
לא, אני מדבר על המלך ירושלים.
גם זה. אז אני אומר, בוא נשאיר את כל הדיון הזה בפעם הבאה, בסדר? אנחנו נפתח בנושא של המלחמה על גבעון, זה הנושא שלנו בפעם, על גבעון מצד, כן, ברית מלכי הדרום מול יהושע, נכון? להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.